שם הגורה.
אמן.
מה רוצה? כן, הזכרנו כמה הלכות ברכות הראייה. אני חוזר על סיכום קצר על מה שדיברנו שבוע שעבר, כי יש בזה בנושא של ברוך מציב גבול אלמנה, יש בזה המון המון דעות, ואני לא אגזים, עשרות סברות וחילוקים בפרטים, אם בחוץ לארץ אומרים, אם לא, אם בתי רשעים אומרים או לא. וגם דעת הריף אמרנו שרק לבתי כנסת, אז ויש שכתבו שלא לברך רק אם זה בתים שהיו בבית שני והם שוקמו עכשיו, אז מברכים עליהם. ויש שסוברים, כמו שאמרנו, בתי כנסת וכדומה. בחוץ לארץ גם כן יש מחלוקת. אז יש שפטרו את עצמם בזה שאמרו ספק ברכות להקל, ואומרים בני שם ומלכות. אבל האמת, מי שמברך בעיקר ביישוב חדש בארץ ישראל בבית הכנסת, יש לא עלה לסמוך. השני דברים, שיהיה בארץ ישראל, וגם אם זה בית הכנסת, יש מקום על מה לסמוך, לברך בשם ומלכות, ברוך מציב גבול אלמנה. זה, בזה אנחנו נשלים את העניין כרגע, אם כי יש בזה הרבה עריכות. עכשיו יש עוד הלכה, אדם שלא ראה בית עלמין 30 יום. היה, הרבותינו תקנו, כשאדם רואה בית הקברות, צריך לברך. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם אשר עצר אתכם בדין וחלקל אתכם בדין והעמית אותם בדין ויודע מספר כולכם ועתיד להיות אתכם וכולי. אתה גיבור לעולם השם מהי המתים את הרב להושיע. סוף אומר ברוך אתה השם מהי המתים. זה אומר אותו אחד ל-30 יום. אותו בית הקברות. כל פעם שאתה מגיע לקברות, אומר את זה. עכשיו, הדין הוא באונן לעוליכם, אסור לו לברך. אז כשהוא הולך לקבור את קרוביו, הוא לא מברך. אבל ביום השבעה, כך כתבו הפוסקים, הוא יכול לברך. יברך. אחרי שיצא מהשבעה, מותר לברך. אבל אחרי שיצא מהענינות, עונן, זה עוד לא קבר את מתו. אז אחרי זה יברך. קיצור הדברים, יש בזה כמה חילוקים. א', צריך שיהיה 1-30 יום. זה בסתם בית קברות שהוא, בוא נגיד, שמור שלא לא יתחדש בו שום קבורה של מת. אבל בית עלמין, שהוא פעיל, כמו שידוע, יש בירושלים בגבעת שאול, וכן יש בחולון ועוד מקומות, או ירקון, ששם כל יום בעוונות הרבים יש מתים. אם יש שני מתים חדשים, מברכים. למה? בית עלמין, כתוב על מתים. נאמן אתה להחיות מתים, אז על שניים, ושם יש כל יום בעוונות הרבים. יש שניים. מה היה מנהג בירושלים כבר כמה מאות שנים? שבשעה שהיו באים בלוויה, נכנסים לבית העלמין, בשער היה עומד השמש או האיש החברה קדישה, ומברך בקול רם את הברכה. ואז היו גם הקרובים שהם עוננים, שומעים ויוצאים ידי חובה. כך היה מנהג. ולמה? כיוון שזה מת חדש. אז על כל מת חדש תקנו שברכו. ולכן יש עד היום, בבתי עלמין, אתה רואה בכניסה, יש שם חקוק, שלט, שיש או או מעץ, מכל דבר אחר, חקוק עליו הנוסח של הברכה. ויש, כדאי לברך אותו, יש בזה תועלת למתים, וגם לנו, שמחפר לנו את העוונות, ומחזק את האדם. עכשיו, נשאלה השאלה, דובר על אותו בית עלמין. מה עשה אדם שהיה היום בבית עלמין כזה, ואחרי הצהריים הלך נסע לבית עלמין אחר, זה ביתים אחרים, מברך, זה יכול לברך. כי על אותו בית עלמין, הברכה היא לא ברכה עליך, הברכה היא על בית העלמין שאתה רואה. כיוון שאני הייתי בבית עלמין אחד, ברכתי שם. עברתי, הגעתי לבית עלמין שני, אני מברך עוד הפעם. יותר מזה, אפילו אני לא עמדתי שם, ליד הקברות. נסעת ברכב, ותוך כדי נסיעה, הגעת לאיזה עיר, בדרך לעיר, ותמיד בכניסה לעיר יש את בית הקברות. והגמרא כבר אמרה, אם ראית אדם שהולך במדבר, הוא לא יודע מתי אני אגיע לעיר, כבר נעייף, אני רוצה מים, אני רוצה אוכל, אני רוצה להגיע, מתי מגיעים? אם ראית בית הקברות קרוב, דע שהגעת לעיר. אבל הגמרא מרומזת לנו רמז גדול, שאנחנו בגלות, ולא יודעים מתי נגאל. אם אתה רואה לו עליכם שקורה מקרים כאלה, לא יבוא ולא יהיה. כמו שהיה בעוונות הרבים, כמה סימנים ראינו. פיצוצים, הרוגים, מלחמות. אחרי זה אתה רואה מגפות. היית בית הקברות קרוב, תצפה להגיע לעיר. אז אנחנו בדרך העירה. כמה עוד נשאר? אין מי שיודע. אז זה אותו סוד. לכן יוצא שיכול אדם לברך ביום אחד כמה וכמה פעמים. למשל, הוא הולך לקברי צדיקים, הוא נוסע, אז הוא רואה בית קברות. הוא רואה בית קברות אחד, רואה בית קברות, מברך. הוא רואה בית קברות שני, מברך. שלישי, מברך. וכן הלאה. שמה בלילה, כמו כל דיני הראייה בלילה. למשל, הרואה את הים הגדול, מברך, ברוך עושה מעשה בראשית, או ברוך, יותר נכון לומר, שעשה את הים הגדול. מה הדין בלילה? אם יש תאורה ואתה רואה את הים, אתה מברך. אפילו אור של הירח, אתה מברך. וכן, בחת האילנות, למדנו את ההלכה הזאת, שצריך לברך בחודש ניסן. מה יעשה אדם שהגיע בלילה לאיזה מקום פרדס, הוא רואה שם שיש אילנות עם לבלבה, אילנות שהוציאו פרחים. אם יש תאורה, אפילו יש לך פנס כיס, ואתה רואה אותם, מברך. כל שכן, אם יש תאורה קבועה שם, אתה יכול לברך ואין בזה בעיה. עכשיו, לגבי בית עלמין, יוצא איפה? שאתה מברך, אבל בית עלמין של יהודים. אם יש לו עליכם בית עלמין, חוץ מכם, של נוצרים או גויים, מוסלמים, אנחנו לא מברכים עליהם. כי עיקר תחיית המתים זה לעם ישראל. כתוב בתורה, בפסוק בישעיה. חיו מתיך, נבלתי יקומון. הקיצו ורדנו שכני עפר. אמרה שאלה, מה זה יחיו מתיך? החזר נבלתי יקומון. מה? היו מתיך, אלו מתי ארץ ישראל. מקראים מתים. נבלתי קומון, אלה מתי חוץ על הארץ. יהודים שנפטרו ונקברו בחוץ לארץ, עליהם אומר, נבלתי קומון. היו מתיך, נבלתי קומון. קיצו ורדנו, שוכני עפר, זה כולם ביחד. אז אם כן, זה הדין. שם הדין בשבת, למשל בירושלים, יש שם הבית עלמין של גבעת שאול, הוא מתפרס לכל האורך. יש למשל את שכונת הר נוף, אתה יודע איזה נוף יש שם? רואים נוף לבית קברות. רואים מתים. אמר לי אחד שהוא כל בוקר פותח את החלונות ומסתכל על בית הקברות. שם קבורים אחים שלו, הורים שלו, לא לכם. והוא יודע והוא חושב שגם לא יבוא ולא יהיה. לצאת השם, ולעמת את הנצח. אז הוא רואה את זה. אז הוא, עכשיו מה דינו בשבת? מי שהגיע להר נוף בשבת. וכמעט מכל מקום שם רואים את ה... גם מגבעת שאול, מחלק מגבעת שאול. גם בשבת מברכים את הברכה הזאת. אין בזה. זה לא קשור לשבת או חול. זה כיוון שאני רואה את זה, אני מברך את הברכה הזאת ויוצא בה ידי חובה. כן. עכשיו, מה יש לנו עוד? גם כן דרך חלונות, אמרנו, מברך עליהם, והכל יבוא המקומו בשלום, ועל ידי זה מתחזק את האמונה בתחיית המתים. זה אחד מ-13 עיקרי אמונה. ה-13, שמה אמנם אחד לפני זה שיבוא המשיח, מאמינים, מאמינים גם בתחיית המתים. כמי שלא מאמין בתחיית המתים, בר מינה לא יקום בתחיית המתים. אמן. עכשיו, יש לנו עוד שאלה לגבי הרואה את חברו אחת ל-30 יום. איזה חבר? שהוא אוהב אותו מאוד, והוא שמח מראייתו. שיהיה גם אוהבו וגם שמח. ראה את חברו שלא ראיתי אותו 30 יום, ואפילו שאני מכיר אותו כבר, והוא נגיד אח שלך, אביך, בנך, נכדך, קלתך, אחותך, אמך, וכן על זה הדרך. לא ראית אותם 30 יום, ואתה רואה אותם, אבל לא מדובר שראית אותם בחלום או בתמונה, או אם ראית אותם בווידאו, זה לא נחשב. אני צריך לראות פנים אל פנים, ואפילו דרך חלום. מברך עליו שהיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. ככה הלכה. ונפסקה בהלכה, שזו הלכה ברורה, אבל צריך שיש שני תנאים. האחד שהוא שמח בריאתו, והשני שהוא אוהבו. אבל סתם אנשים, עכשיו בבית הכנסת, אני מכיר את כולם, אז זה לא אומר שאתה, יש לך קשר איתם. אבל אם הוא יש לו קשר איתם, או נאמר, הוא הרב שלהם, אז הוא לומד איתם, הוא אוהב אותם, הוא אוהב כל אחד ואחד, כמו בן שלו. זה כן מברך. מברך. או האנשים גם על הרב. אותו הדין, אם נאמר, הגיע אליך הנכד הביתה, הוא הבן, ואתה שמח, לא ראית אותו 30 יום, מיד אתה מברך, וגם הוא מברך. אז אתה מברך, וגם הוא צריך לברך. שניכם מברכים אחד על השני. עכשיו, מה יהיה אם הוא ראה שני חברים, או שני נכדים ביחד? ברך ברכה אחת, יצא ידי חובה. כמו הלכה, שאם היו לפני שני מיני פירות חדשים, שלא ברכתי עליהם השנה שהחיין, והיו שניהם על השולחן. ברכתי על אחד שהחיין, פתרתי גם את השני. אבל אם הראשון היה לפניי על השולחן, או אפילו היה, אני סילקתי את השני. אמרתם, תיקחו את זה. בשבת מותר לגרום ברכה שאינה צריכה. למה? אני צריך 100 ברכות. ברכתי על אחד שהחיינו, אחר כך אני אומר לו, תביא את הפרי השני, ואני מברך על שהחיינו. אותו דבר, נכדים שלו. בא. אז הראשון בא, שלום סבא, שלום אבא, אני יודע מה, אתה עומד ומברר שהיה קיימן וגן לזמן הזה. והנה אחרי, תוך דקה, אחרי 10 שניות, נכנס השני. הוא אומר, שלום סבא, אומר, ברוך אתה, השם, מיד תברך. לכן צריך לברך מיד תכף. למה, אחר כך יבואו כולם, זה לא יועיד. אותה דבר למשל, נגיד, באו כל משפחה שלמה. אז הבן שלו, וביתו, ואחותו, ואימו, ואני יודע מי עוד, אביו, וכן על זה הדרך, והנכד, והנכד השני, והנכדה, שהיא חביבה עליו, גם כן מברך עליה. אז כל אלה מברך על כל אחד שהיינו. אבל מתי מברך על כל אחד? שראית כל אחד בנפרד, אבל כשבאו כולם יחד וברכת ברכה אחת, אז כל אלה שהיו נמצאים וראית אותם אז, יצאת את החובה. ואתה יכול לעשות בחוכמה. תיקח אחד איתך לחדר, תברך עליו, אחר תברך על השני, וכן אז זה הדרך, ככה תרוויח כמה וכמה ברכות, וגם זה גורם להם שמחה. רואים, סבא ברך עליי שהיינו. אבא ברך עליי שהיינו, שמח. וכן הוא הדין, בן על אביו, אב על בנו, וכן אז זה הדרך. נו, מה רצית לשאול?
נו,
מה?
מה יכול
להיות? כן, הרב, אפשר?
תדבר בקול.
הרב אמר שעל בית העלמין, אדם שעונן, לא יברך, אלא ביום השביעי, שהוא מגיע. עכשיו, האם אפשר יכול לברך אחרי הקבורה? הוא כבר לא עונן.
כך כתבו הפוסקים. כך כתבו הפוסקים, עיין חזון עובדיה. כן, אז אם כן יוצא ששהיינו, אני מברך על חבר טוב שאני שמח מראייתי אותו. זה, וטוב שאדם ייזהר בזה. אם הוא שמח, או יש לו איזה חבר שנסע לחוץ לארץ, ואפילו היה איתך קשר טלפוני, והיה קשר מכתבים, וקשר בווידאו, וכדומה, זה לא אומר. 30 יום לא ראית אותו פנים אל פנים, אתה רואה אותו עכשיו, אתה מברך על ה...
גם על הדודה שלו,
מה? מה? מה?
דודה שלו, גם מברך?
מה?
דודה.
דודה?
כן.
מה עם זה?
השאלה אם היא מרחלת עליו, לא מרחלת עליו, אני לא יודע.
איזה גוי?
הוא שמח מראייתה, זו השאלה.
כן, בטח ששמח.
מה כן? זה לא מדויק. הבן איש חי עצמו כותב שהרבה פעמים יש חנופה, הרי היה, אם יש סכסוך הכי קטן, כבר נהיה יצא ברוגז. אז מה? זה לא אומר, אבל יש דודה שהיא באמת חביבה עליו מאוד. ובכל מצב הוא יאהב אותה, זה משהו אחר, זה יוצא דופן. אבל בדרך כלל זה לא ככה.
מה אם
רע
אחרי שנה?
אחרי
שנה. לחיי המתים.
מי?
לחיי המתים.
אחרי שנה.
אם ראה אותו אחרי שנה.
עבר שנה.
אחרי שנה.
יותר משנה.
לא, אז אתם יודעים, מה אתה שואל אותי?
השאלה אם נוהגים בזה או לא.
כן, הלכה שכן. אבל כדאי לברך בשקט. למה הוא יגיד, מה, אני מת, עשית אותי מת? תרגז עליו. אני לכן לא דיברתי בזה. אני עדיין בשהיינו. אז אם כן, מה אנחנו, איפה אנחנו, אז יוצא שגם במצב כזה, אני מברך. עכשיו, יש שאלה בהלכה, מה הדין שיש לי חבר טוב, היה לי איתו קשר מכתבים, וקשר טלפונים, ואני לא ראיתי אותו אף פעם. הוא שלח לי תמונות, שלח לי אולי גם צ'קים, שלח לך מעטפות, מתנות, אבל לא ראיתי אותו. ועכשיו, ואנחנו חברים טובים, אני מספר לו הכל, אני כותב לו. ועכשיו אני בא, ואני רואה אותו. כתבו הפוסקים, חבר שלא ראו מעולם, לא מברך. לא מברך. דווקא אם ראיתי אותו פעם ואחר כך היה הפסק בקשר בינינו ואני רואה אותו עכשיו אני מברך עליו שהיינו. אבל אם לא ראית אותו אף פעם אתה לא מברך שהיינו. אבל הביאו הפוסקים ראייה, היה מעשה בירושלים לפני קרוב ל-100 שנה, 90 שנה, משהו כזה. היה בירושלים הגאון בשלמה אלעזר אלפנדרי, זקן וסבע הימים, גאון אדיר ששמו היה בכל העולם וכולם אהבו אותו, ואפילו האשכנזים יותר מהספרדים, אפילו שהיה ספרדי והיה תקיף מאוד, עד כדי כך שפעמים היה בא אליו איזה תמיד חכם, אומר לו איזה סברה לא נכונה, היה אומר לו חמור. אולי החטא לא היה יוצא לו מהפה, הוא מקושטא, יליד קושטא היה, יליד סטמבול, אז היה עושה חמור, עד כדי כך, ככה היה. וכן, היו באים תלמידי חכמים שאז היו מגלחים את הזקן, אז הוא אומר לו, הנה את מראייך, השמנה את קולך. קודם, איפה הזקן שלך, אחרי זה, אפילו מעל זקן. אז הוא היה, כשהוא הגיע, הגיע לפה, אחד מגדולי האדמו"רים שהיה ברוסיה, האדמו"ר ממונקאץ', היה גאון גדול. הוא הגיע, גם אביו היה תמיד חכם, כתבו הרבה ספרים. הגיע האדמו"ר ממונקאץ' לפה, יחד עם תלמידים שלו, ושמח עליו שמחה גדולה, נכנס אליו, נשק אותו, נשק את הידיים, את הרגליים, את הכתפיים, מה לא. ועמד וברך עליו שהחיינו. ואז היה רעש גדול בירושלים, אם נכון עשה או לא נכון עשה. אז שמרו שכיוון שכאן היה אהבה מיוחדת וקשר מיוחד, כי היה ביניהם קשר מכתבים חזק מאוד, אז יש מקום קצת לצדד אבל מעיקר ההלכה לא. אותו הדבר היה בירושלים גם עם הגאון האדרת, היה רב של ירושלים, הוא חמים של הרב קוק, היה גאון גדול. הגיע הנציב מבולוז'ין, הנציב היה חותם, נציב ראשי תיבות נפתלי צבי יהודה ברלין, הוא אביו של בר אילן, על שמו זה בר אילן. בנו אחר כך הלך נהיה הרב של המזרחי, המנהיג של המזרחי. אבל הוא, אבא, היה גאון אדיר, גם הבן היה גאון. אבל האבא היה מיוחד במינו. הגיע הנציב מבולוז'ין, נכנס לירושלים ופגש את האדרת. זה גם היה לפני 100 שנה בערך, וברך עליו שהחיינו. בתאום כל העיר, והיה ויכוח חודש ימים, הוויכוח הזה לא נפסק. אלה מביאים ראיות מפה, ואלה מביאים ראיות מפה, היה בזה דין ודברים. בכל אופן, כתבו הפוסקים שלכתחילה, אנחנו לא נברך, אלא אם כן, הוא ראה אותו. ראה אותו פעם אחת. ו-30 יום לא ראה אותו, שראה אותו מברך עליו אל ברכת שהחיין. זה הודעה לשם יתברך, זה מצווה שאדם יברך ויודע לקדוש ברוך הוא שהוא חי והוא רואה אותו. עכשיו הוא עדין גם אם אתה רואה את הבן וגם אם אתה רואה את הנכד, בן שלך או הנכד שלך וגם הנכדה. מעניין, יותר מזה לא כתבו הפוסקים. כנראה עד 3 דורות, כמו שכתב ראשי בגמרא, זה בשם הגמרא. איך אמר אברהם אבינו? אם תשכור לי, הוא נהני, הוא נכדי. עכשיו בטעות היום בכלל השפה הזו משובשת. קוראים נין לבן של הנכד, זה לא נכון. נין זה בן. נני זה בני. אם תשכור לי, הוא נהני, הוא נכדי. למה הוא לא אמר עוד הלאה? שואלת הגמרא, משיבה הגמרא, עד כאן רחמי האב על הבן. זאת אומרת, יש קשר בין האבא לבן ובין האבא לנכד. אבל יותר מזה אין כבר קשר. זה לא אותו קשר. זה קשר, אבל זה לא אותו. זה לא אותה שמחה. למה? זה כבר מעורר עם עוד משפחות. יצא כל מיני... בטל ב-60. להבדיל, יש בגמרא, הגמרא שואלת, הכתוב בפסוק, לא יבוא ממזר בקהל אדוני עד עולם. גם דור העשירי לא יבוא לכם בקהל אדוני עד עולם. מה התורה רצתה להגיד גם דור עשירי? תגיד גם דור המאה. כל התורות תגיד, אני צריך להגיע גם דור עשירי. זאת אומרת, ממזר, חס ושלום, כל הצאצאים שלו, עד ועד בכלל, כולם ממזרים. זה בעיה גדולה מאוד. לכן אלה שמתירים אשת איש וכדומה, בעיה מרבים ממזרים בישראל. תחת הגמרא ותראה מה כתוב. לא. קשה, קשה, קשה מאוד. אז עכשיו, למה אמר עשירי? ראיתי פעם, לא זכור לי כרגע מי כתב את הפירוש הזה, פירוש נפלא מאוד. אומר, תראה, קיימה לן בריאה אפילו באלף לא בתים. זאת אומרת, אם נפל זבוב לתוך האוכל, כל האוכל נאסר. אסור לי לאכול את הזבוב, אז אסור לי, לא, ואני לא מזהה. אם אתה מזהה אותו, תוציא אותו. אתה לא מזהה אותו, הלך עליך הכל. בריאה אפילו באלף לא בתים. עכשיו, אותו הדבר, למשל, תרנגולת אסורה, וטרפה, נכנסה, נפלה בתערבבה, באלף תרנגולות אחרות, אסרה את כולם. זה בריאה. עכשיו, השאלה, ממזר, בוא תראה. עכשיו, הוא נולד, הוא התחתן עם אישה, וממנה בן, אז זה כפול שתיים, אז הבן הזה זה כפול שתיים. הנכד כפול כמה? למה יש לו גם הורים מפה, הורים מפה? זה כפול ארבע. הבן של הנכד זה כפול שמונה. הבן של הבן כפול שש עשרה. אז עוד פעם, הראשון זה שתיים. השני זה ארבע. השלישי שמונה. הרביעי שישה עשר. החמישי נהיה 32. השישי נהיה 64. השביעי נהיה כבר 128. עברנו את המאה. אחר כך השמיני נהיה כמה? 256. התשעי כמה נהיה?
512.
כמה? 512. 512.
העשירי
נהיה 1024. שכל אמרה התורה שבמזר לא יבוא גם דור עשירי שהוא כבר התערב באלף. למה? איך נהיה אלף? כל המחותנים, תיקח את הזוגות, זוגות של שני הצדדים, שני הצדדים האחרים, אז נהיה ארבע צדדים, אך ירד עוד, נהיה שמונה צדדים, אחר כך את הצצה הבא זה 16 צדדים וכן הלאה. בסוף אחרי 10 הגעת לאלף ו 24, 1024. אז לכן אמרה התורה, גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם. אבל איך שיהיה, למדנו שיש קשר בין אבא לבן, ויש קשר בין אבא לנכד. אבל אחרי הנכד, כבר הקשר הוא לא אותו דבר. זה לא אותה הרגשה. תשאל את הסבים ויגידו לך. כן, זה כבר... נכדים, הוא אוהב אותם. יותר קל. למה? נכד, אני לא השקעתי בו. בבן השקעת. אתה נכד, הגמרא אומרת, הוא אוהב יותר מהבן. כי הוא לא השקיע בו, והוא רואה, הוא רק עוצר פירות. הוא רואה אותו לומד, רואה אותו חכם, עונה לו תשובות, עונה לו דברים. אז הוא משמח. זה עושה שפעה. אבל אחרי זה כבר, זה כבר לא, זה כבר נכנסו עוד משפחות, אין כבר את אותה אהבה, אותה קשר, יש אהבה, אבל לא זה. אז אם כן, זה הדין. עכשיו יש לנו עוד הלכה, מברכות הראייה. אדם שהבן שלו, זה הלכה שהרבה לא שמים לב אליה, הבן שלו עשה בר מצווה, נהיה בגיל 13. ביום שנהיה בגיל 13, נוהגים. שאחרי שהוא עולה לתורה, עולה לתורה אחרי שהוא בר מצווה, עומד האבא ואומר, ברוך שפטרה לי מעונשו של זה. מה פירוש שפטרה לי מעונשו של זה? מי התפטר? האבא? האבא התפטר, כן. אבל איזה עונש? עונש של הבן או עונש של האבא.
וגם וגם.
מה?
גם וגם.
עבירות של הבן.
מה גם וגם? אתה כל דבר, אתה אכפת לך, אתה כל משקיע. אחרי תכתוב לי גם באתר, תכתוב כל מיני שפיות, אין דבר. מחול לך.
הוא נפח לגבר.
כן, גם וגם. יופי. יש את זה נפקה מינה בהלכה, מה אתה? איך אתה מדבר ככה? אז בקיצור, מחלוקת הלבוש והמגן אברהם. מה הכוונה מעונשו של זה? למה? יש לנו כלל, גמרה, שתי גמרות יש. גמרה מקור אחד אומרת, למה ילדים קטנים, חולים, או קורא להם איזה מקרה לא טוב, זה אבון של ההורים. באבון אבות, הבנים סובלים. אז עד מתי? עד גיל 13. הרי 13 זה כבר האבונות שלו. עד 13 זה האבונות של הבן, אבל הם נזקפים, נרשמים בתיק של האבא. כי הוא חיה בחינוך. ולכן אבא, בפרט מגיל 9, זה מאוד להיזהר, האמת צריך להתחיל מגיל 6, אבל מגיל 9, לחנך את הילד שלו, שהוא יתפלל 3 תפילות ביום, שיקרא קריאת שמע, שיברך, יברך ברכת המזון, שמע קידוש, כל המצוות יעשה, יתפלל תפילות. ואם הבן לא יתפלל, נחשם שאבא לא יתפלל. זה חמור. אז יש לאבא אחריות כלפי הבן. לאמא לא. האמא יש עליה איזו אחריות מסוימת, כך כתב הראשית חוכמה, בגלל שהיא נמצאת בבית. אז הוא נמצא בבית, אז היא יכולה לראות אם הוא מברך, הוא לא מברך, להעיר לו. וצורה ככה, חביבה, לאמא, להסביר לו כמה זה כדאי, כמה זה טוב. שים כיפה על הראש, תגיד כעד שמה שאתה הולך לישון. אבא לא תמיד בבית. אבל אמא תמיד בבית, היא נמצאת איתו, אז היא חיירת בו. עכשיו האבא חייב לחנך את הבן שלו. זה צד אחד של המטבע, ויש צד שני. צד שני, האבא עושה עבוד, למדנו, אז עכשיו מה אמרנו, הצד הראשון מה אמרנו? שהאבא עושה עבוד, או האמא עושה עבוד, הילד סובל. אז הבן סובל עונש בגלל האבא או האמא. עכשיו, יש לנו את הטעם השני של חינוך. כשהבן עושה עבירה, אז זה נזקף על האבא. עכשיו, לדוגמה, ילד הלך וחיבל, שבר חלון באיזה מקום. פתור. הרי שוטר קטן, פתור. אבל כדי לצאת את השמיים, מדין שמיים, האבא אמור לשלם. בתנאי שהילד כבר בגיל 9, אז אבא אמור לשלם. זה לא חובה, אבל זה עצה טובה. כדי להיות פטור מדין שמיים. מה שהבן קלקל. אתה איתי היום או אתה לא יודע איפה?
הרב, אם האבא גרוע.
איפה אתה היום? אז עכשיו מחלוקת, מה?
אם הוא גרוש מכיר...
אם?
האבא גרוש מאשתו וה...
האבא?
גרוש.
נו.
האישה עושה מה שהיא רוצה, הוא רוצה לך...
האישה עושה מה שהיא רוצה, זו היה צריך בשעת הגירושין, להכניס סעיף שהחינוך של הילד יהיה א', ב', ג', ד'. בבית דין, לא בית משפט. בית משפט תוכפת להם. שום דבר. אבל בבית דין, לעשות... בבית דין, שלא ייתן לגט עד שהיא תתחייב שהילד יקבל חינוך יהודי חרדי, לא מסורתי, לא ממד. ממד השם ישמור, אתה רואה מה יוצא משם בסוף. כן, זה חובה עליו. אז זה חובה עליו. עכשיו, יש מחלוקת. מחלוקת נהלקו פה שני גדולי עולם, הלבוש, הוא היה דורות הראשונים, זמן מרן, הלבוש כותב שהבן נענש בעוון האבא. אז, כן, בן נענש, כן, ואילו לא, מגן אברהם כתב, לא, לבוש כתב שהבן נענש, המגן אברהם כתב רעב הנענש בעוון הבן. מגן אברהם חלק עליו, מגן אברהם היה ענק, הרבה מהפוסקים שבאו אחריו מזכירים אותו ברטט ובזיע, הוא היה לפני 350 שנה. אז המגן אברהם חולק ואומר שהאבא שהבן נענש בגלל האבא. אז עכשיו מה הוא אומר לו? ברוך שפטרני מעונשו של זה, לפי הלבוש שהאבא אומר, פטרני מעונשו של זה. עד עכשיו האבא היה סובל, העוונות של הבן היו נרשמים לחובת האב, אז עכשיו האבא פטור. אבל לפי המגן אברהם לא כך, העוונות של האבא היו נזקפים על חשבון הבן, ואז הוא כעת אומר פטרני מעונשו של זה. מה העניין פטרני? שמי שנענש חברו בסיבתו אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. פה היינו, עשרה הרוגי מלכות, עשרה הרוגי מלכות, היין נענשו, הם באו לכפר על מכירת יוסף. אז רגע, כמה היה במכירת יוסף?
תשעה,
נכון? ראובן לא היה, הוא הלך לשמש את אבא שלו. בנימין לא היה, הוא היה בבית. יוסף הוא היה נמכר, הוא היה נמכר לעבד, הם היו רק תשעה. מה הם עשו? הם לקחו איתם את השכינה, חיברו את השכינה איתם ועשו חרם שלא יגלו. זה גם תשובה על השאלה הידועה, למה יוסף נהיה מלך? הוא היה מלך במצרים שבע, על אורמי כמה שנים סבא היה? שבע. ועוד כמה היה רעב עד שבא יעקב?
שנתיים,
נכון? כתוב אותו רק כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. אז תשע שנים יוסף יוצא מבית הסוהר, למה לא שולח מכתב לאבא, אבא אני חי? למה הוא צריך להכות עד שבאה שרח בת אשר ושרה ליעקב אבינו ואומרת לו עוד יוסף חי ותהי רוח יעקב אביהם? שאלה זו שאל מורנו ורבנו אבנו חיים אבן עטר, זכותו תגן עלינו ועליכם. והוא תראה שלושה תירוצים. א', היה חרם, הם עשו חרם שאף אחד לא יגלה, ויוסף ידע שיש חרם, בפניו עשו את החרם, אז הוא לא רצה לעבור על החרם. שתיים, הוא פחד שאם הוא יגיד הם יבואו ויארגו אותו, כי הוא ידע את הכוחות שלהם, הם יבואו גם דרך מנהרות וגם דרך העננים ויחסלו אותו, אז הוא לא רצה להיכנס למלכודת. שלוש, מסיבה שהוא רצה שהם יבואו והתקיימו החלומות והוא ייקח את בנימין בן ערובה כדי לחפר להם על האבון שהם מכרו אותו. למה הוא עשה להם את כל התרגיל הזה שאנחנו קוראים כעת בפרשה? אנחנו במתח שבוע. הוא אמר, ואתם עלו לשלום אל אביכם. בסוף היגש אליו יהודה והתחיל הוויכוחים, ואז הוא אומר להם, אני יוסף. למה? הוא רצה לחפר להם מידה כנגד מידה. אתם מכרתם את יוסף ולא רחמתם על אבא, עכשיו תמסרו את נפשכם בשביל בנימין. הוא אומר לו, כי אני עבד, שלח את בנימין, אני העבד שלך, מה בנימין יכול לעשות? אני יש לי כוחות, אני הכל יכול לעשות את מה שאתה רוצה. אז הוא מסר את נפשו יהודה, אז חיפר. בכל זאת נשאר העוון הזה שהיה צריך לבוא, אחר כך היו צריכים לבוא בעשרת השבטים, אחרת לא היה לנו תקווה. לכן יוסף עשה את זה. אז שלוש טעמים יש ויש עוד שכתבו הפוסקים, המפרשים. אבל בקיצור, אז איפה עשרה הוגי מלכות? למה יש רק תשעה? אז יש שני תירוצים. תירוץ אחד, שאחד בא במקום השכינה, זה רבי עקיבא. כתוב, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לאדוני. מה זה כל אשר יעבור תחת השבט? כל הצדיקים, בן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי עקיבא, רבי יהודה בן דמא, רבי יהודה בן בבא, כל אלה נהרגו, יעבור תחת השבט, מקום השבטים. העשירי זה רבי עקיבא האחרון, הוא חיפר על השכינה. ויש אומרים לא כך, אלא יוסף, הוא גם יש לו חלק בעסק. למה יש לו חלק? למה הוא הוציא דיבתם רעה? אז הוא גרם על ידי שהוא דיבר עליהם שיסנאו אותו, והולך ומספר להם את החלומות והם שונאים אותו עוד יותר. אז כיוון שהוא גרם ובגללו הם נענשו, אז גם אצלו יש משהו. כי כל מי, ככה הגמרא אומרת, שנענש חברו בסיבתו, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. לכן אדם צריך להתפלל שלא יענה שום בר ישראל בסיבתי. אני לא מעוניין שיהיה לי תיקים עם מישהו, לא רוצה עסק עם אף אחד, אני מוכל, ואז בזה יוצא לחופש. אז אם כן, הנה האבא עכשיו גרם, שעכשיו הבן הזה גרם על ידי המעשים שלו שאבא נענש. עכשיו הוא צריך להגיד ברוך שפטרני מעונשו של זה. והוא עדין להפך, האבא עשה אבונות, אז עד עכשיו הבן היה סובל. עכשיו הבן גדל, התבגר, אמר שמיים בת, מה אתם אומרים? את בת גם מברך או לא?
לא.
מה?
לא.
אני לא שומע.
שהאימא
תברך. למה?
אתה לא
זאת. אני חושב שזאת. מה, אימא? אחראית על אבא, מה אתה? אין דבר כזה. אתה היום עשית את ה... בכלל הפמיניזם. אין, בתורה אין פמיניזם. הגבר הוא השולט והוא האחראי מספר אחת, לא הבעלים. האישה היא המנכלית, אבל יש יושב ראש דירקטוריון ויש מנהל. האישה היא מנהלת, אבל היושב ראש, האחראי, הבעלים, זה האבא. נו, אז מה אתם אומרים על בת? יפה. טוב. טוב שאתה ער, אתה רואה כמה טוב שאתה ער. גם על בת הוא אומר, ברוך שפטרני מעונשה של זו. כן. אז מה יהיה, איך עושה את זה? באותו יום שהבת נהייתה בת מצווה, בת 12, לא משנה, במסיבה, לא במסיבה, אין מסיבה, מסיבה שנה הבאה, שבוע הבא, אתה תבוא באותו יום, תאמר על הבת שלך, תקנה לה איזה מתנה יפה, תגיד לה, ברוך שפטרני מעונשה של זו. כי גם בת יש אותו דבר. עכשיו, מה הבעיה?
אם לא אמר.
מה?
אם לא אמר.
לא אמר, לא אמר. תגיד היום.
היום אפשר...
שהיא בת 70, תגיד. כן. אז אם כן... איך שיהיה, זה הנפקה מינה, נפקה מינה בת. אז לפי הדבוש שזה, שהוא אומר, אז הוא אחראי על הבנים, אבל הוא לא אחראי על הבנות. אבל לפי המגן אברהם, שזה חינוך, אז גם, אז חינוך הוא חייב לחנך את הבנים, הוא לא חייב לחנך את הבנות. כי זה לא שלו, הוא לא נמצא איתה, אמא נמצאת איתה. אז לפי, אז זה ההבדל בין הטעמים של הלבוש והמגן אברהם. לכן זה לא, לא באותו קריטריון, זה משתנה. עכשיו יש לנו עוד דבר, למה לא אומרים שם ומלכות? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה. נו תגיד את סיבה.
מה? כי זה
מחלוקת?
זה לא נזכר בגמרא?
לא שומע.
לא נזכר בגמרא?
לא נזכר בתלמוד. כל ברכה שלא כתובה בגמרא לא מברכים אותה. איפה זה כן נזכר?
במדרש.
במדרש פרשת תולדות. ויגדלו הנערים, אמר רבי אלעזר, חייב אדם לטפל בבנו עד שיהיה בן 13 שנה. מכאן ואילך, ואילך. צריך שיאמר, ברוך שפטרני מעונשו של זה. אז אתה יכול להגיד עליה גם על הבת, גם עם בת 40-50. תגיד. מכאן ואילך. אז עכשיו זה לא נזכר. אתה יכול להביא לי עוד דוגמה שלא נזכר בתלמוד, שלא מברכים? רגע. נו. מי יכול להביא דוגמה נוספת? תביא עוד דוגמה. מה?
תבילת ידיים. מי שטובל ידיים בים במקום נטילה הוא לא מברך על תבילת ידיים. אין ברכה כזאת.
טובל ידיים בים. אני לא בטוח שלא מברך.
נטילת ידיים.
מברך.
ידיים.
מברך. בהלכה מברך.
מברך עד נטילת ידיים. אבל לא תבילת ידיים.
אפילו. התקנה היא נטילת ידיים. ולכן הוא נוטל עליה במעיין, בים. כן.
אבל לא על
תבילת
ידיים,
לא על תבילת ידיים, על נפילת ידיים. אז על תבילה
אין
מוסף על הרבה
בגלל שאין
לא, לא, לא. תביא לי דוגמה. נו, תביא לי דוגמה.
ברכת בתולים.
איך?
ברכת בתולים, אשר צג.
מה גויים?
ברכת בתולים.
נכון.
מה?
ברכת בתולים.
מצאת דבר אחר רק את זה? רק את זה, איזה חכם אתה. שם שמות. כן. עכשיו יש לנו עוד דבר. יש מצווה לעשות סעודה כשהבן שלו נעשה בר מצווה. מה עם הבת? בת עושים אך ורק בתוך המשפחה, ויש בעיה היום, עושים גיסים וגיסות, זה כבר מתחיל להיות לא טוב. באים זוגות ושרים יחד ואחר כך גם מוקדים, אני יודע מה, שם מרחם. זה לא פשוט, זה חמור מאוד, מאוד קשה. זה יש בנאורת, הגמרא אומרת. הסעודה למדנו במסכת קידושין דף למד א', הגמרא שמה הביאה שסעודה, שרב יוסף שהיה אומר, מי שיגיד לי שאני חייב במצוות, למה? הוא היה סגי נהור, היה מאור העיניים. אז הוא אמר, מי שיגיד לי שאני חייב במצוות, אני אעשה יומת טובה לרבנן, אעשה סעודה. למה? שהוא התחייב במצוות. אז ראינו שמי שהתחייב במצוות יש מצווה, לכן בר מצווה שהוא נכנס לעול המצוות, אנחנו עושים לו סעודה. גם יש ים של שלמה, רבי שלמה לוריה עליו השלום, כך כתב בבבא קמא, שיש מצווה, זה נקרא סעודת מצווה ולא סעודת הרשות. בבת מצווה לא ראינו שכתוב, אבל יש להם סמך, יעשו את זה בחק הבנות. אנחנו עושים, תמיד אומרים להם שהבנות, הם יזמינו את החברות שלהם, יעשו לבד בלי גברים, ואבא לא יהיה משותף שם. לא צנוע. עכשיו, יש לנו עוד ראייה מרבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. בזוהר חדש, תחילת זוהר חדש של פרשת בראשית, לפי מעשה שקורה את זה מזדעזע. היה מעשה מרבי שמעון בר יוחאי, שיום אחד באו התלמידים, תראה מה זה, איזה צניעות, באו התלמידים אצלו ללמוד, והוא אותו שמח, והיה לבוש בגדים יפים, טוב, אז עמדו איתו. טוב, בהפסקה ככה אמרו לו, הרב, מה יום מיומיים? הרב היום אמר להם, אני היום שמח, שמחה עצומה. מה? אמר להם, אלעזר, הבן שלי הגיע היום, נהיה בן 13. והוא נהיה מצווה ועושה, ואני שמח מאוד עליו. הוא לא גילה להם. ומיד, אחרי זה, עשה אותו שמח, הילולה דילי, כך הוא אומר, מיד הביאו צון, בקר, דגים, שחטו, אפו, בישלו, צלו, זה העניין של כמה, לא צריך הרבה זמן, חצי שעה, שעה, הכינו כל צורכי הסעודה. ועשו סעודה, באמצע הסעודה, עמד רבי אלעזר ודרש, והיה גאון אדיר, ותקיף גם בלעזר. אז עמד ודרש, שמעו את הדברים שלו, היה שם אחד החברים, רבי יוסף, בן רבי שמעון, בן לקוניה, כך נקרא. שמע את זה, אמר, אני יש לי בת, אני רוצה אותו חתן לבת שלי. מיד רבי שמעון אמר לו, בסדר, בוא נספור 7 ימים, שבת שלך תתכונן, ונעשה חתונה. אז נשארו התלמידים שם אצל רבי שמעון, כי היו גרים בכפרים אחרים, נשארו שם. 7 ימים ו7 לילות, זה שהוא למדו, ובינתיים הכינו את החופה. אחרי 7 ימים, רבי נעזר היה בן בר מצווה 13 ושבוע. ועשו חתונה, הייתה תקיפה. יש מעשה שם בזוהר, שיום אחד היא באה, רבי יוסף, היא באה אצל אבא שלה, רבי יוסף ורבי שמעון בן דקוניה, ואמר לה, לכי ומעתי עצמך כלפי בעלך, שכופפי אליו ותקנאי אליו, תהיה כנועה אליו, וברך אותה. ולמה? בגמרא הזה אתה צריך גם את הגמרא, ובבא מציעה מובא שרבי אלעזר היה אומר לאיסורים שיבואו. אז ביום היה אומר לאיסורים, לכו, משום מצוות תורה, אני רוצה ללמוד. בלילה שהולך לישון, בואו אחי, בואו ראי, היה אומר לאיסורים שיבואו. והיה מלא איסורים, אשתו הייתה מחליפה, את המצעים שלו מהפצעים והדם וכל מיני הפרשות שהיה מפריש מהגוף, 60 סדינים כל יום. כל הגוף שלו היה כאבים ופצעים, והיא הייתה מטפלת בו. יום אחד היא שומעת אותו אומר, בוא רחי, בוא רחי. אמרה, מה? חילי את הממון של בית אבא. מאיפה? אתה לא עובד, אני מפרנסת אותך, אני מביאה מאבא שלי כסף, ואני קניתי סדינים, כמה אני קונה? כל יום אני עושה כביסה. מה זה אתה עושה כך? אתה מביא עליך את האיסורים? תפסיק. לא, אמר לה, מה, שקט, מה את מדברת? הוא תקיף היה. עזבה אותו וברחה. ברחה. אחרי חצי שעה, היא ישב בבית, היה לומד. אחרי חצי שעה, הגיעו פתאום מלא סוחרים. כל הטייקונים הגיעו, והביאו איתם אוכל, והביאו לו שיטין מיני לפדה, זה מיני תפשיל שעשויים מתאנים, זה מבריא את האדם. נתנו לו לאכול וראו אותו פצוע, מלא פצעים, מרחו לו תאנים על הגוף, זה כנראה בזה חומר שמשפיע על האור, והפעו אותו. והייתה זה, פתאום הגיעה הבת שלו, היא שלחה את הבת לראות איך אבא מסתדר. נכנסה הבת, אז הוא רואה אותה, אומר לה, תגידי לאמא, שלי גדול משלה. עכשיו יש לי טיפולים יותר טובים מהטיפולים שלה. אז זהו, אחרי זה היא באה והתפייסה איתו. אבל פה רואים כמה היה קדוש, היה תקיף. הוא היה תקיף, לא היה זה. כן. אז יש אמר לו שיצאו מהמערה, רבי שמעון, כל מקום שהיה מסתכל, אומר, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שמסתכלים נשרף. יצאה בת קודם אמרה, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, חזרו למערה. ישבו עוד 12 חודש במערה. בתחילה היה 12 שנים. מת הקיסר, רבי שמעון יצא. עכשיו, כשהוא שרף את השדות, אז חזרו למערה, אמר רבי שמעון לבנו, משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. אנחנו היינו פה 12 חודש נוספים במערה, בוא נצא. יצאו, והיה רבי נעזר מסתכל, שורף, רבי שמעון מרפא. אז פה רואים שרבי נעזר היה תקיף יותר. אז אחר כך ראה זקן אחד רץ עם שתי חבילות של הדסים. אמר לו רבי שמעון, ענה למלאך, מה אתה עושה בזה? אמר לו, זה לכבוד שבת, תסגרח בחד, למה לא חבילה אחת? אמר, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רבי שמעון לרבי רעזר, תראה כמה חביבים מצוות על ישראל, אל תהיה תקיף יותר מדי. אז מכאן ראינו, אז זה מכאן העניין שהיו, אז שמחה של הבר מצווה, ואחרי זה בא בנים של רבי נעזר, היו גדולים בתורה. היה רבי יוסי, היה גם רבי שמעון, לא כמה, היה לו רבי שמעון בן אלעזר, הוא קבור ליד רבי מאיר, בתוקר, תראה, בחלק של האשכנזים, זה אותו מערה, שם יש סומקוס, ורבי שמעון בן אלעזר, זה נכד של רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוסי אחיו קבור בליד צפת, לא ידוע לנו היום המקום, אבל רבנו ארי מציין את זה בשער גלגולים. זכותם תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. נזכו ואמצו, יהיה השם עמכם.